השבת נקראת פרשת נוח, יש בה הרבה עניינים והרבה פירושים. ראיתי כמה דברים, כמה דיוקים בפסוקים בספרו של רבי יצחק ערמה, עקדת יצחק. יש לו פירוש בכלל על בראשית, הפירוש של בעל העקדה הוא ארוך מאוד, אבל אנחנו ניקח חלק קטן מהפירוש על פרשת נוח. רבי יצחק ערמה היה מאחרוני גאוני ספרד, והוא שייך לזרם, אפשר לומר, של ריאקציה נגד הפילוסופיה. זאת אומרת, באותם הימים בספרד הפילוסופיה האריסטוטלית הייתה חזקה מאוד. הדרשות בבית הכנסת זה היה דיוקים במטאפיזיקה של אריסטו, וזה גרם להתבוללות תרבותית וגם לירידה מסוימת ביראת שמיים, עד כדי כך שרבי יוסף יעבץ מסלוניקי מגולי ספרד אומר שזאת הייתה הסיבה של הגירוש.
אצל הגויים
זה לא היה חזק? כן, גם אצל הגויים. בכלל זה הייתה אווירה בספרד של אותם הימים, במיוחד ספרד הנוצרית, עסקו הרבה בדברים האלה. ואז אנחנו רואים בדורות האחרונים, לבריאות, בשלושת הדורות האחרונים לפני הגירוש, שיש איזה מין ריאקציה. ריאקציה נגד, זה מתחיל מתלמידי ערן, ערן בעצמו, ותלמידי ערן, כגון רבי לבריאות, כגון רבי יוסף אלבו ורבי חיזאי קרסקס, בסופו של דבר גם רבי אברהם מבאגו, וגם בסופו של דבר. מה? הם עסקו בפילוסופיה? כן, ודאי, הם לא היו נגד הלימוד, אבל המסקנות שהם הגיעו אליהם היו מסקנות הפוכות מהמסקנות של הפילוסופיה של אריסטו, ואדרבה, נתנו את הבסיס הרעיוני להתפשטות הקבלה. תורת הקבלה, שהייתה ולפני כן קצת מחתרתית, התחילה לקבל מקום של כבוד. כן? וזה מגיע עד רבי יצחק אברהם בנאל, ואחר כך, אחרי הגירוש, אצל המהר"ל מפראג, הפרי הבשל אצל המהר"ל מפראג, רבי מאירי בן גבאי. אז בין כולם נמצא גם רבי יצחק ערמה, שהוא גם עוסק בפילוסופיה וגם מגיע למסקנות אחרות מאשר של הפילוסופיה. כן. טוב, אצל החסידים אתה רואה בכלל התעלמות מוחלטת מעצם הלימוד הזה. זאת אומרת, מתנגדי הפילוסופיה אצל החסידים גם לא למדו פילוסופיה. אלה הם למדו, הם יודעים על מה הם מדברים, הם מכירים את המקורות וחולקים. הם לא נתנו הנחיה מה צריך, הם עשו את זה. זאת אומרת, אתה רואה למשל אדם כמו רבנו שמעון בן צמח דורן הרשב"ץ מאלג'יר, הוא גם כן היה מתלמידי ערן, מתלמידי ערן. אז הוא גם בספר שלו הפילוסופי, אתה רואה בקיאות עצומה בכל הפרטי פרטים של כל הפלפולים של אלפרבי ואבו נאסר וכו', של אלגזלי. אתה רואה שהוא יודע על מה הוא מדבר. הוא גם קרא את המטאפיזיקה במקור, ומתוך כך הוא קולט. הוא בתוך בית המדרש שם, הוא בתוך בית המדרש של הפילוסופים. לעומת זה, אצל החסידים יש החלטה מראש לא להתעסק בזה. כן, כן, לא, הוא שאל מה ההבדל בצורת ההתנגדות. למשל, אתה רואה שרבי נחמן מברסלב אמר לא לקרוא את ספר העקדה. זה מה שאנחנו קוראים כאן. רבי נחמן אמר לא ללמוד את זה. למה? לא בגלל שהדעות שלו לא בסדר, הדעות שלו בסדר, אבל זה שהוא מזכיר את הדעות האחרות זה כבר לא בסדר. זה גישה אחרת.
הרמב״ם שגורש בכל
הסיפור. טוב, הרמב״ם זה קדום יותר. ברור, ברור. אז תמיד נזהרו, זו הייתה בעיה, כי מצד אחד אתה לא יכול לתקוף את הפילוסופיה בלי לשאול את עצמך אם אתה לא תוקף את הרמב״ם. אז היו מערכות שונות של יחסים. יש כאלה שנכנסו ישירות חזיתית נגד הרמב״ם, יש כאלה שאמרו לא, הוא לא התכוון, יש כאלה שהשתדלו כמה שיותר למתן את ההתנגדות. מה שאתה רואה, ככל שהדורות מתקדמים, אז ההתנגדות החזיתית הופכת להיות יותר מתונה. למשל, אצל רבי מאירי בן גבאי, שהוא גדול המבקרים של שיטת הרמב״ם במורה נבוכים, הוא גם מלא הערצה. כלומר, רואים איזה דואליות כזה. היו גם ניסיונות לחבר. יש כאלה שאמרו שהקבלה והמורה נבוכים זה אותו הדבר. יש רבי אברהם בולעפיה זה הניסיון הראשון שהוא לא אם, הוא אדם ענק רבי אברהם בולעפיה, זה לא משכנע שזה פשט דברי הרמב״ם. אבל אם אתה רוצה הפרי הבשל של הניסיון הזה זה רבי משה קורדובר, הוא כותב ספר שלם בקבלה פרדס רימונים שכל כולו מושפע מהרמב״ם. הוא לא חושב שהרמב״ם מקובל, אבל הוא מושפע מאוד בניסוח הדברים. בקיצור, אחרי שקצת עסקנו בשאלה מי היה רבי יצחק הרמה, כן, אנחנו, לא, זה בסדר, זה דברים שצריך לדעת. היה, כן, בגוש קטיף, מישהו צאצא שלו, אני חושב.
רבי יצחק הרמה.
כן, כן, צאצא של רבי יצחק הרמה.
הרבים מלבד משתמצו
בזה. כן, זה כן, הרבים מלבד, שעדיין שלמד. אבל, לא, האדמור תמיד למד. גם רבי נחמן ברסלב למד. השאלה מה ההנחיה, מה ההנחיה הציבורית, מה אתה מלמד את הציבור. חסיד חב"ד לא לומד פילוסופיה. זה שיעור, מה שראיתי לכתוב בכל זה, כי ראיתי דרוש מעולה וסוד נפלא מסודות הבריאה, וסגולת הנפש השלמה, והוא אוחז ומתפלש בכמה עניינים מתורתנו הקדושה, מאשר הם הזנום. וזולתם, והכל רשום בכתב אמת, בחלק זה הסיפור אשר היינו עליו ובנעתקים בו מקודמים אליו. וזה עכשיו הוא מתחיל סוגיה חדשה, כי אחר שברך השם יתעלה את נוח ואת בניו, כן, כאן הוא עוסק בשאלה של המצוות שניתנו לנוח, איסור עבר מן החי שנוסף על המצוות שקדמו, וגם הפירוט של איסורי רציחה, כן, שופך דם האדם ואדם דמו ישפך, ידרוש את נפש האדם וכו'. הרבה פרטים של הלכות רציחה נאמרו בפרשת נוח. וזה, אז הוא מסביר מהו ההקשר של הדברים. אחר שברך השם יתעלה את נוח ואת בניו למור פרו ורבו ומילאו את הארץ. כלומר, הרי לכאורה פרו ורבו כבר נאמר בבראשית, מה צריך לחזור על זה עוד פעם בפרשת נוח? אלא רוצה להגיד, אחרי המבול אדם יכול להגיד בשביל מה לפרוט ולרבות, הרי ממילא יבוא מבול. אז אומר לו, עכשיו שאני מבטיח לכם שלא יהיה מבול, ועכשיו פרו ורבו. כלומר, אתם יכולים בשקט להביא ילדים, וזה כי אחר שברך השם יתעלה את נוח ואת בניו למור פרו ורבו ומילאו את הארץ, כלומר, כי מעתה לא תראו תחת, לא תראו חיטת ליגע לריק וללד לבהלה על דרך כלל, כי אביכם הראשון, עד שתיפסד ארץ ומלואה מרעת יושבה, אמר להם ומוראכם וחיטתכם יהיה על כל חיית השדה, כל חיית הארץ. מה זה מוראכם וחיטתכם יהיה? חיטתכם זה חיטת, זה פחד. אין שאתם תפחידו את כל חיית השדה. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה אומר? ומהמבואר שאין כוונת הכתוב בזה לומר כי בהיקבץ המון עם אלה ברכב אלה בסוסים וברשפי קשת וחרב ומלחמה על חיות היער החזקות שיכבשום תחת ידיהם. כלומר, אתה יכול להגיד למה אתה מפחיד את חיית השדה? כי יש לך נשק. אז האריה מפחד מן האדם כי האדם יכול לראות בו. או בהתחכם לפרוס מצודות ומחמורות אל כל בעלי החיים שהתפסום וירדו בהם לעשות בהם כרצונם. הוא אומר, זה לא, לא על זה נאמר ומוראכם. זה נכון שהאדם יודע לצוד, אבל לא על זה נאמר ומוראכם וחיתכם. למה? כי אין כל אלה יפעלו האנשים איש באיש וממלכה בממלכה. כלומר, זה לא חידוש, הרי בני אדם הם גם צדים בני אדם. ונפלו איש ביד רעהו ואב לכולם, ויומר אדוני בזק, 70 מלאכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים. כן, זה על אדוני בזק בספר שופטים, היה מלך של העיר בזק. היה לו אפוד, הוא עבד בבזק. והוא היה אדם מאוד רשע, הוא היה מקצץ את הבהונות.
עד היום.
כן? לא יודע, אתה שומע חדשות. אז הוא היה מתאכזר עם מלאכים אחרים, היה מקצץ את בהונותיהם, בסוף עשו לו את זה. אז הוא אומר, זה שבני אדם הם חיות טרף והם יכולים לטרוף בעלי חיים, זה גם שהם טורפים בני אדם, זה לא מעלה באדם. אמנם בלי ספק בכאן גילה לנו הסוד הנפלא שאמרנו מפלאי הבריאה ומסגולת הנפש האנושית ומעלתה על שאר צורות הנמצאות, שהוא נעלם מרוב אנשי הזמן. זאת אומרת שיש לאדם מעלה מיוחדת, צלם אלוהים, וזה מה שגורם למורה של האדם על בעלי חיים. לא היכולת שיש לאדם להרוג בעלי חיים, אלא המעלה העצמית, הרוחנית שיש לאדם, היא מפחידה את בעלי החיים. יש דבר מעניין, כשמסתכלים על כלב או על חתול בעיניים, אז הוא מוריד את הראש. יש לזה הסבר פיזיולוגי. פשוט, המרכז של הראייה באדם זה במרכז העין, ואצל בעלי חיים זה בהיקף. לכן אם אתה ממקד את הפנים, את המבט על כלב, כדי לראות אותך יותר טוב, הוא צריך להזיז את הראש. זה הסיבה הטכנית. אבל יש לזה שורש עליון יותר, שזה התחושה שהאדם הוא נעלה. והקדוש ברוך הוא זכרו בשעת מעשה אדם הראשון שתי פעמים. אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וכו'. וגם פעם השנייה כתוב, ויולד בדמותו כצלמו. עוד אמר, פירו ורבו מילאו את הארץ, ואתה הושלש בדיבור יותר חזק באומרו, ומוראכם וחיתכם יהיה. הורה בכל זה, שהרדיעה והממשלה הזאת, הוא תנאי בשלמות צורת האדם ומהותו.
אני אומר גם הורדו, בבראשית הורדו בדגתם.
כן. שפה זה יתחזק, מוראכם וחיתכם. הורדו, זו הכוונה שאתה יכול לצוד אותם. כן, לא, לא נאמר שמה שיש מורה, שבעל החיים מרגיש משהו.
רגע, מה שאתה מתצוד בראשית?
בראשית, הורדו בדגת הים. הם משתמשים.
מותר
להשתמש? לא, כן, אסור לאכול, אבל מישהו להשתמש. אתה יכול להשתמש, אתה צריך סוס לרכוב עליו. אתה רודה בו.
הרב, זה תיעבד או שזה...
זה שיש מעלה באדם, זה שיש מעלה באדם, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה.
המעלה שלו, אם אתה חייב, אתה
עושה
את זה, אבל המעלה...
לא, זה גם לכתחילה. זה גם לכתחילה, כי מסביר הרמב"ן שכל מה שכתוב הורדו בדגת הים, וכבשוה וכו', זה ציווי על השימוש של האדם בעולם. זאת אומרת, נגיד, מה זה, לכבוש את הארץ? הרמב"ן אומר, זה לחפור באדמה, להוציא מתכות. כלומר, כל הטכנולוגיה האנושית היא בעצם ענף של פרו ורבו. אבל מעניין, יוצא לפי זה שההתעסקות במדעים ובטכנולוגיה וממילא שימוש בבעלי חיים, כל העבודה הגדולה הזאת שנעשית במעבדות, כל זה זה מצוות פרו ורבו, הרחבה, זה ההיקף של מצוות פרו ורבו. זה לא חיוב הלכתי מובהק, אבל זה שייך תהליך.
אבל אם זה יתחדש אחרי המבול, זה כן...
לא, מה שיתחדש אחרי המבול, אנחנו נראה מה זה, הוא יגיד. שדווקא אחרי המבול האדם עלה במדרגה, כך הוא מסביר, ולכן יש לו גם רשות לאכול את הבשר אפילו של בעלי החיים, הוא הסביר את זה. כן. כן, אז הרב קוק מסביר שאחרי המבול הייתה ירידה של האדם. לפי מה הוא מסביר, אחרי המבול הייתה עלייה של האדם. כיוון שקלו הרשעים מן העולם, אז האדם התעלה.
גם מסבירת אומר ראשון, לא יורש.
האדם הראשון עצמו, טוב, הוא למעלה מכל זה. יש מדרש שאומר שמלאכי השרת היו צולים בשר ומאכילים את האדם הראשון. אז דנו בזה הקדמונים, איך זה יכול להיות שהיו צולים בבשר, היה אסור לו לאכול בשר. יש כאלה שאומרים שהוא היה אוכל בשר של בהמות שמתו מיתת עצמן, שהוא לא שחט. אבל... נבלות, בקיצור. לא, לא. יש לנו שזה היה בשר מיוחד. טוב, זה מדרשים. במדרשים לא חייבים ליישב הכל, בדיוק. כן. טוב. ואתה הושלש בדיבור יותר חזק, אמרו מוראכם וחיתכם יהיה. הורה בכל זה שהרדיעה והממשלה הזאת הוא תנאי בשלמות צורת האדם ומהותו, עד שלחסרון זה נאמר, כלומר כשחסר המעלה של האדם, ותעשה אדם כדגי הים. כמו שאמרנו. וכמו שכן העיר על זה המשורר באותו מזמור שדיבר על הכרתו, אשר חתם בו, תמשילהו במעשה ידיך הצונה ואלפים כולם. אגב, המזמור הזה, על מעלת האדם, תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו, את זה אמרו, את המזמור הזה, האסטרונומים הראשונים, אסטרונאוטים, שנחתו על הירח. אמסטרונג וחבריו, אז הם אמרו את המזמור הזה. כן, כן, השם אדוננו, מדוע שמך וכל הארץ.
מי שפה?
הם אנשים דתיים.
באנגלית. מה?
הם אנשים דתיים?
אמריקאים לרוב.
לא יודע אם הם אישית דתיים, אבל זה מה שאמרו להם לעשות. ודאי, זה לא, הכל מתוכנן שם, זה לא, אין ספונטניות שם.
יש משפט אחד מתוכנן שם.
כן? כן, כן, ידוע, ידוע.
לא קראו לכלי
טייס. בהצלחה. כן.
לא קראו לכלי טייס שלהם נשר?
So what?
גם כן נלקח מן המקורות שלנו.
והוא עניין המעלה הראשונה אשר ממנה תימשך השנייה אשר תימצא לקצת האדם על קצתה מכרח שמירת הדמות. כלומר, כיוון שיש לאדם מעלה על בעלי חיים, זה גורם גם שיש בני אדם שיש להם מעלה על שאר בני אדם. כן, שאדם נעלה, אז אנשים אחרים עושים את מה שהוא אומר. מאיפה זה בא? כי אצלו הצלם חזק יותר, מורגש יותר. כן. אולם בשמירתו לא נפל דבר אחד מכל שאמרנו. והנה, אחר שהזכיר הממשלה הראשונה, הצורית, כלומר שבא מצד צורת האדם, אשר היא העיקר, זכר הממשלה הגופיית, אשר היא לסיפוק המזונות. זאת אומרת, זה שמותר לאכול את בעלי החיים, זה מדרגה שנייה, שנובעת מן המדרגה הראשונה. המדרגה הראשונה צורית. יש גם מעלה חומרית, גופיית, אשר היא לסיפוק המזונות ויתר עבודות, אשר היא נופלת אליה בלי ספק, ואמר כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. ישתבח הצור, תמים פעולו, רותה הארץ וזיצאיה, נותן צורה לכל נעשה, על הצד היותר שלם שאפשר, כי לא גזרה חוכמתו להפשיט היולים מצורה, רק להלבישו מצורה יקרה ממנה.
מה זה הצורי?
צורי זה צלם אלוהים.
הצלם אלוהים?
כן, זה הצורה. צורת
האל. זה בא לידי ביטוי בירדו בגדקתיהם?
לא, זה בא לידי ביטוי במוראיכם וחיתכם אתן על כל החיה, זו חיית הארץ. ויש מעלה שנייה שהיא שליטה גופיית, שזה האפשרות לאכול בעלי חיים.
אבל איך זה קשור לזה?
מה? זה קשור למעלה של האדם. יש מעלה כפולה באדם.
כן.
יש לו מעלה צורית ומעלה גופיית.
כן.
מצד מעלתו הצורית, אז בעלי חיים מתייראים ממנו, ומצד מעלתו הגופיית, הוא אוכל בעלי חיים.
מה הקשר
בין מה למה?
האכילה של
הבעלי
חיים לבין זה ש...
אז הוא יסביר. כן, הוא אומר. למה? כי לא גזרה חוכמתו להפשיט היולים מצורה, רק להלבישו מצורה יקרה ממנה. ענת?
לא.
המילה יולי, זה פשוט יש לו לקסיקון קצת קשה. המילה יולי בשפה של הפילוסופיה זה החומר. וכל החומר לפי הפילוסופיה הוא מולבש בו צורה. אין יולי בפני עצמו, אלא יש יולי וצורה. וכאשר הצורה נפסדת, נגיד בעל חיים מת, אז הוא לא חוזר למאגר של החומר, אלא הוא נאכל, הוא לובש צורה עליונה יותר. נגיד, אתה לוקח חתיכת סטייק, שעד עכשיו היה פרה, ועכשיו הפרה הזאת הפכה להיות אדם. היא התעלתה. אז זה המעלה שיש בזה. כן. לזה לא התיר לדורות הראשונים לאכול מבשר הבעלי חיים. למה? כי הדורות הראשונים, הוא אומר, היו כמו בעלי חיים בעצמם. האדם הפרימיטיבי היה סוג של חיה. אז למה שהוא יהרוג חיה? כן? כי לא יחליפנו ולא ימיר אותו בהמה בבהמה. וכל שכן שהיו יותר נשחטים ונפסדים מבהמות הארץ. כלומר, הם היו יותר גרועים מהבהמה. וחלילה ליוצרם מהוריד מהקודש ולא להעלות. ולזה אתם אמרו זל, עם הארץ אסור לאכול בשר.
הוא קרא דרווין?
הוא
דיבר על
אדם פרימיטיבי. לא, הוא מדבר על רשעים. היו דורות רשעים. זה לא דרוויניזם. כן.
א',
דור הפלגה
היה שייך
לגמרי.
דור הפלגה
היה
שייך לגמרי.
אבל פחות. התלמוד אומר שדור הפלגה היה דבר שלא היה אצל הקדמונים. השלום שהיה ביניהם. ולכן לא השחיל אותם.
כן.
נכון. כלומר, הוא אומר, למרות שהותר, יש עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה בא לומר שהיתר אכילת הבשר הוא בשביל להעלות את הבהמה, לא כדי סתם להשתלט. לכן, עם הארץ, גם עכשיו, לא יאכל בשר. כי עם הארץ, אשר דיברו בו בזה, איזה עם הארץ? יש כמה סוגים של עם הארץ. הוא הבור אשר אמרו עליו שאסור להילוות עמו בדרך. למה? כי הוא יהרוג אותך. ושמותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. והיא מליצה גדולה מהם ודבר של הפלגה מהם. כן, הרי לא שבאמת מותר, כלומר, אי אפשר נגיד במוצאי יום כיפור לספור את ההרוגים בבית הכנסת, לא סופרים. וזה שההורג נפש ביום ההוא בהתרת איסור היום, הנה הוא פטור על הרציחה. כי דין הרוצח בהרג ודין ההורג בשבת בסקילה. הקימלה בדרבה מיני. כלומר, אם אני רואה מישהו שרוצה להרוג את חברו בשבת, אני אומר לו, אסור לשפוך דם בשבת. הוא לא שומע, אז הוא חייב סקילה. אז הוא פטור על הרציחה. כי אני כבר סוקל אותו. תהל. מה? בלי דם? טוב, זו שאלה באמת... יש הרבה שאלות. מה איסור הריגה בשבת? כן? האם זה מדין חובל או מדין דש? או... כן, אבל כן, הוא מסביר את זה על דרך הדרוש, כן, זה על דרך הדרוש, לא חייבים ליישב כל פרט. ולזה אמר שהרוצח בו ביום, שהוא פטור, הוא מותר מדינו, והוא הדין לכל אדם, אלא שאמרו זה דרך צחות המליצה, כאילו מתירים דם המארץ לפחיתותו. ויש אומרים גם כן שאין מכריזים על עבדתו, כי איש כזה ודאי באוכלו את הבשר ממעט את הדמות בחליף בשר שור ושה בבשר חמור או עיר או פרה. הפך מה שאמרה התורה, ופטר חמור תפדה בשה, ולזה לא ניתן לו רשות לאכול ממנו. אז יש לו קצת חשוב. מה אתה אומר? תלוי. יש גוי שהוא נעלה, יש גוי שהוא עם הארץ. כלומר, זה אותה המידה. מותר לגוי לאכול בשר. לפי ערכו. לפי ערכו. זה לא בתורה. הוא לא עוסק בתורה, הוא עוסק בחוכמה. כן. או במוסר. ואם אכל, אכל שלא ברשות. ועליהם אמר החכם, יש רע, ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם, איש אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד, ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו. כלומר שיש לו... מה לאכול, אבל אלוהים לא נותן לו לאכול. כי הנה, בתחילת המחשבה אמרו, ואיננו חסר לנפשו. סותר אומרו, ולא השליטנו האלוהים לאכול ממנו. אלא שהכוונה, שהיה רואה רעה רבה במין האדם, והוא שימצא ביניהם מי שיש לו עושר ונכסים וכבוד, ומשתמשים בהם כרצונם, אם שלא ישליטם האלוהים עליהם. כלומר, אם היו יכולים לעשות, באמת לא היו רשאים מצד חסרונותיהם. והמשתמש על זה האופן, איש נוכרי הוא אצלו, אחר שאיננו ראוי לו. כמו שאמרו, כל הנהנה עם העולם הזה, ולא ברכה גילומד. כי האוכל מבלי תת שבח והודעה על פרנסתו, הנה הוא זר, הוא מועל, הוא זר מועל בקודש אלוהיו באמת, והוא טעם נכבד נמשך למה שלא יתירו הכתוב לאדם ודורותיו. ואשר יבערו הטעם, מפני שאינם בקיאים על השחיטה. כלומר, לכאורה, מה שכתוב במפורש בגמרא, למה אסור לעם הארץ לאכול בשר, מצאו זה טעם צדדי. יש הוא לא בקיא על השחיטה. אומר ברור, תלוי איזה מדרגה יש לו. כן, אז זה באמת היה שהרב שר ישוב כהן שליטה, הבן של הנזיר, הוא מעולם לא אכל בשר. מאז שהוא נולד עד היום הוא לא אוכל בשר. אז הוא סיפר לי, כן, לא ידעתי. עכשיו, אבל הרב שר ישוב כהן סיפר לי שכשהוא ביקר אצל הרבי מלובביץ', אז הרבי שאל אותו, מה עם עלת ניצוצות? אתה לא אוכל בשר, אתה לא מעלה ניצוצות. אמר לו, הרב כהן, האם יש לכבודו ספר שדה חמד? טוב, זאת שאלה רטורית, ברור שיש לרבי ספר שדה חמד, במיוחד שיש הוצאה של חבד של שדה חמד. כן. אז, אבל מה, זה שמונה כרכים. הרבי הוציא את הכרך שהתכוון אליו, ופתח בדף שהוא התכוון אליו. רוח הקודם. והראה לו שם שמובא שהיה בצפת בזמן הארי היה חכם אחד שלא היה אוכל בשר, ותלמידי הארי טענו נגדו שזה לא בסדר, כי מה היא מעלת הניצוצות. והארי אמר, יש לו הנהגה מיוחדת, תשאירו אותו כך. כן? אמר לו הרבי מלובביץ', ניצחוני בוני. כלומר, בניי.
איך מי יעשה לשניך את קורבן פסח?
קורבן פסח, בסדר, אז הוא יאכל כזית, מה? כזית זה לא כמה שם. תלוי איזה כזית, אבל יש כזית כזה, יש כזית כזה.
כן. אני חושב שגם מי שאומר שזה מהמעלה, וגם מי שאומר שזה מהפסד, אכילת בשר, היום לא טוב להיות צמאים.
זה תלוי.
כי זה תעלת הניצוצות.
תלוי אם אתה מסוגל. כלומר, אם אדם הוא עם הארץ, כמו שהוא מתאר אותו, עדיף שלא יאכל בשר. יש אלה שאוכלים בשר רק בשבת, או רק בסעודת מצווה. כי כבר כשהיום הוא קדוש, או הסעודה, המצווה, אז זה מעלה את ה... מה? כן, נכון. אבל יש עניין של חכמי הקבלה נזהרים מלאכול בשר סתם, בגלל מה שמגולגל בבשר. הפיתגוראים גם, להבדיל, היו צמחונים, כי הם האמינו בגלגול, והם לא רצו לאכול את ההורים שלהם. אמרו, מי יודע מה יש פה?
זה התגלגל בצומח.
זה לא חשוב ככה.
אבל זה מה שמעלה.
מה הפירוש סתם? הוא גומר שאריות
משבת. שאריות שבת זה בסדר.
וזה מה שמעלה את זה, לא?
מה?
זה מה שמעלה אותם, לא?
אז זה תלוי. יכול להיות גם שלך נדע ממגולגל שם, אולי יש שם איזה רשע וכו'. סיפר לי הרב גץ. סיפר לי הרב גץ על איזה יהודי אחד שהיה, למד הרבה תורה, היה צדיק וזה, אחר כך התנצר. התנצר, ואחר כך חזר בתשובה. שאל את... לא ידוע לי. אז הוא שאל את הרב גץ, תסביר לי למה זה קרה לי. אז הוא אמר לו, אתה אוהב בשר, נכון? אמר לו, כן, אומר, זה לא, מה שהתגלגל לך שם. מה? שכנראה שהוא אכל בשר שבו היה מגולגל לנפש מלא מתוקנת. טוב. אבל זה לא הקפדות לכולי אלמה. בסדר. אחר כך אני אקבל טלפונים מיצרני הבשר הזה. כן. אז זה כשנלמד את הרב קוק. אנחנו לא יכולים יותר מדי. כן, אבל אם אני אענה לך, זה ייקח הרבה מהזמן של השיעור. אז על מנת לקצר, אני מוכרח לא להתייחס. אתה מבין? כי יש לנו כמה כללים איך מלמדים. כי נושא שהוא משיק, אבל אני פשוט לא יכול להרחיב בו, כי פשוט זה ייקח מהזמן של השיעור. אז אתה צריך למחול לי, אני פשוט לא יכול עכשיו. טוב. אז אומר, אבל אמרו בגמרא טעם אחר. לא אמרו את הטעם כאילו הרוחני הזה, אלא אמרו בישהו לא בקיא בשחיטה. אז אומר, זה ברור שזה כדי להסתיר את הטעם האמיתי. למה? כי אז יוכלו לומר, המערת אסור ללבוש ציצית או תפילין, כי הוא לא יודע איך עושים ציצית או תפילין. כן? אלא תקנת כולם ללכת אצל בקי. מכל מקום, אחר שבמעשה הנורא של המבול, תמו חטאי מן הארץ, ונתקן טבע האדם כמו שנתבאר בשער הקודם, עד שחזרה הצורה האנושית לאיתנה, ולהיותה אפשרית למשור על כל שאר הצורות האהובות ונמסדות באופן יותר חזק מבראשונה, מכאן ואילך, הרשות נתונה ליזון מבעלי חיים, כיוון שהם מדרגה אחת תחתיהם, כי מעתה מעלין בקודש ואין מורידין. ומכל מקום, יש בחינה שכלית בעבורה ייראה שהיתר אכילת הבשר גם הוא יהיה צד חיסרון באדם, כמו באכילת הצמחים לבדם, וזה יתבהר היטב בפרשת המן בעזרת השם. ואחר, אז צריך לקרוא את פרשת המן בעקדה. ואחר שהתיר להם הבשר, יגדילם ויבדילם מפתיות החיות הטורפות, ואסר להם עבר מן החי והדם. וסיבת איסור הדם יתבהר בפרשת החרימות. וגם מבטיחם לדרוש דמיהם מיד כל חיה. שלא יחשוב שיתיר אותם להם כמו שיתיר להם אותם. כלומר, אם מותר לך לאכול את החיה, אז אולי לחיה מותר לאכול אותך? אם כבר. אז לא, זה לא יתר. זה לא יתר. יקרה נפשם בעיניו, ותיקן עוד זאת לפניו, עד שיזהיר וזירז קצת תכלית הזירוז, קצתם תכלית הזירוז והעזרה בהיראות מעלות האדם על שאר מיני בעלי החיים. ואמר, אך את דמכם מנפשותיכם אדרוש. ירצה, הנה, יהיה הדבר הזה בכם, בהפך ממשהו בנפש כל חי שאמרתי, כי בהם יתרתי לכם מוצאת הנפש, ואסרתי את דמם, אבל אתם את דמכם לסיבת נפשותיכם אדרוש. מה זה? לנפשותיכם, בגלל נפשותיכם, שיש לכם נפש יקרה, אדרוש, לא בעבור הדם, כי הנפש הוא העיקר. ולזה, כן, כלומר, כשהחיה אוכלת את האדם, היא נאמשת על הדם. כשאדם הורג את האדם, הוא נהרג על הנפש. ולזה מיד כל חיה ידרשנו, עד שהחיה תורף את האדם, אינה מבקשת מנו את נפשו רק את בשרו ודמו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש. כן? מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. מה זה מיד איש אחיו? אדרוש בעצם את נפש האדם, כי הוא המבקש את נפשו ממש, לא בשרו ודמו. הרי אדם הורג את חברו לא כדי לאכול אותו, בדרך כלל. ואפשר, כי באומרו מיד איש אחיו, למה כתוב, היה צריך להגיד, נפשותיכם מיד איש, מה זה אחיו? יכוון אל ההורג בלא עדים, או שלא נגלתה האיבה ביניהם. כי אז דינו בידי שמיים. כלומר, מישהו הרג בסתר, אז לא יודעים שהוא הרג. אז זה, ובחוץ הוא מתנהג כאילו אחיו של הנהרג. והנה עם זה כבר שם גבול על בעלי החיים אשר לא יהרסו מצבם כנגד ממשלת האדם עליהם ועדנותו המחויבת עליהם כפי טבעם ומעלה צורתם. אמנם, הודיעם זה כדי להורותם וללמדם שתיקר נפשם בעיניהם כאשר יקרה בעיניו ולא ישחיתו עוד כראשונים. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא נותן את ההלכות האלה דווקא שם? הוא אומר, אם אני כל כך דואג לחייכם שאני אוסר להרוג אתכם ואני נוקם את נקמתכם, אז אתם אל תשחיתו את נפשכם. זה כאילו המתבקש. כמו שבר ואומרו, שופך דם האדם, דם בדם לא משפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אמנם הכוונה באומרו, שופך דם האדם באדם, תראה שהיא כן. אף על פי שאמרתי שידרוש נפש האדם מיד כל חיה, לא מסרתי עדיין דבר זה לבדין של מטה. כלומר, אם חיה הרגה את האדם, אין לנו מצווה לחפש את החיה כדי להרוג אותה. איפה מצאנו כן שהורגים חיה שהרגה אדם בבית דין? שור הנשכל. אבל זה מצווה מיוחדת לישראל. אין אצל גוי מצוות שור הנשכל. כלומר, אם שור הרג אדם, הגוי לא צריך ללכת לחפש את השור ולהביא אותו לדין. לא צריך. אצלנו כן. כן? אז מה שאומר, שלא מסרתי עדיין דבר זה לבית דין של מטה. רק כשהיה שופר דם האדם, באדם. כלומר, כשיהיה השופר במין האדם. אבל כשהיה השופך אחד מבעלי חיים, תהיה דרישתו על פי בית דין של מעלה, והשגחתו, כמו שאמר, מיד כל חיי דרשנו, עד שתינתן התורה ותתחדש הלכה, וימסר דינם לבית דין של ישראל, כמו שנאמר, סקול יסקל השור וכו'. והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף, אלא שדיבר הכתוב בהווה, וכבר העידו על תרנגול אחד שנסקל בירושלים. מסכת עדויות, יש סיפור שסקלו תרנגול, הוא הרג תינוק, כן? תרנגול יכול להרוג תינוק, אז סקלו אותו, כן? ואתם פירו ורבו, כלומר, מה לכם תדכאו קצתכם לקצתכם, אלא אתם פירו ורבו שירצו בארץ ובובה. ואין ספק כי ריבוי אחר ריבוי לא בא אלא לרבות רביית הנפש. מה זה ורבו ובה? פירו ורבו, ורבו. זה קצת מוזר, כן? אז ורבו הכוונה לא רק ריבוי פיזי, אלא להגדיל את הנפש. טוב, עד כאן להיום. ברוך הבא לעולם.
אמן ואמן.
אמן ואמן רבי. אמן ואמן.